אנחנו נתחיל ללמוד איגרת התשובה של אדמו"ר הזקן, והמיוחד בזה שיש גם על החלק הזה במיוחד יש הרבה מאוד ביורים ושיחות של הרבי שהסביר את זה. אז אנחנו בהזדמנות זאת נתחיל ללמוד את הקטע הזה. תמיד אנחנו מתחילים אותו באלול, אנחנו לא מספיקים לזוז, אז כבר עובר כל החודש. אז קודם כל החלק הזה הוא החלק השלישי בליקוטי אמרים. בליקוטי אמרים יש כמה חלקים. החלק הראשון זה ליקוטי אמרים, ספר של בינונים, נון ג' פרקים. אחרי זה יש שער הייחוד והאמונה, שעוסק ספציפית רק בהסברת מושגי האמונה באלוקים, ציות הבורא. ואחר כך יש החלק השלישי שהוא איגרת התשובה. אחרי זה יש גם איגרת הקודש, חלק רביעי. זה קובץ של מכתבים, קשה להגיד על נושא מסוים שום דבר, כי זה קובץ של מכתבים שונים בנושאים שונים. בכל אופן, אם כבר מדברים על רפואה, אז מעניין שהמאמר חז"ל הזה, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, לכאורה מה הקשר בין תשובה לרפואה? אז זה דווקא מראה את העומק עניין התשובה, איך שאנחנו נלמד באמת על פי חסידות. כי על פי נגלה בצורה שטחית, תשובה זה פשוט מבקשים סליחה שתסלח לי על העונש. אז זה לא מתאים לרפואה, מחלה זה לא עונש, ושמבקשים סליחה המחלה לא הולכת. אבל בחסידות מבואר שעיקר עניין התשובה זה תיקון הפגם. רפואה זה לא עונש אף פעם, גם כשהיא כואבת זה לא בתור עונש. אומרים לאדון, תשמע, ההתנהגות הלא רצויה שהתנהגת פגעה, עשתה פגם בגוף שלך, והפגם הזה הוא מציאות. זה גם מגביר את המושג של חטא בשוגג. יש אחד אומר בשוגג, אז הוא לא כואב לו, כי זה בשוגג. ואם אחד בשוגג בלם מחט, אז אין לו חור בקיבה. מה זה משנה אם בשוגג או במזיד? הפגם נתרחש. והתשובה היא פשוט לא רק סליחה על מה שעשיתי, אלא היא מתקנת גם את ה... גם שהיה נהיה מתוקן על ידי התשובה. זה העניין של הרפואה. עכשיו יש פה, כן, בבקשה. כן.
רבי, אם יש גם שיחות בנושא של רפואה.
כן.
למה דווקא?
זה רפואה ברוחניות. שמה זה עניינים, שמה זה עניינים של תורה ומדע.
לא.
שמבקשים ברכה, רפואה. בסדר, זה לא עניין של תורה. פה זה עניין של תורה שלמה, מסבר עמוק, שעוסק בנושא תשובה. זאת אומרת, עוסק בנושא הרפואה, וחוץ מזה, זה עוד דבר, זה לא רק בגלל השם רפואה, אלא בגלל שאם אנחנו נלמד את איגרת התשובה, אז יש סיכוי שאולי נחשוב בעצמנו על תשובה. אם אנחנו נעשה תשובה, אז האיברים של הצדיק, העם הוא הרי האיברים, הרגליים של הראש של הדור. אז אם העם מרפא את האיברים שלו, אז ממילא מתרפאים האיברים של צדיק הדור. יש פה איזה מעין הקדמה לאיגרת התשובה, רעיון של הרבי. הרב שליט"א מפרש באיזה מקום, אדמור הזקן בעל התניא, קוראים לו בעל התניא והשולחן ערוך, כי הוא חיבר שתי יצירות, הוא חיבר הרבה יצירות, אבל שתי יצירות שהתפרסם זה התניא והשולחן ערוך, שזה בעצם חיבור עצום בניגלה וגם בניסתר בחסידות, שני חלקי התורה. ממילא יוצא שהוא פוסק בניגלד התורה ופוסק בפנימיות התורה, הוא גם פוסק. אז יש אמרה שעוד שייכת לרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, שהוא אמר שארבעת החלקים של התניא מכוונים כנגד ארבעה חלקי שולחן ערוך. יש אור החיים, כן? חושן משפט, אבן העזר, ארבעה חלקים, שורדיה, חושמי משפט זה האחרון, כן, כן. אבל זה יצירה מפורסמת של שולחן ארוך. גם האדמו"ר הזקן הלך על הסטייל של יוסף קאר. זאת אומרת, זה מתחיל אור החיים, יורדיה, אבן העזר וחושן משפט. אז אור החיים עוסק בדיני מועדים, תפילות, ברכות. יורדיה עוסק בענייני איסור והיתר, שחיטה, בשר וחלב, טריפות. אבן העזר, החלק השלישי, עוסק בסדר נשים. כל הנושא של נשים, גיטין, קדושין, זה אבן העזר. אז יוצא שהחלק השלישי של התניא, איגרת התשובה, הוא מקביל לסדר נשים שבשולחן ארוך. נכון? למה זה? אז הרבי שליטה מסביר את זה, את הממרה של הרבי הקודם, הוא מסביר את זה גם על פי נגלה וגם על פי חסידות. אז הוא אומר ככה, על פי חסידות אפשר להסביר את זה כך. בתשובה, אנחנו נלמד אחר כך, עכשיו אני אומר רק על קצה המזלג, אנחנו נלמד אחר כך יותר עמוק, פעם כבר הגענו לזה, שהזוהר אומר תשובה, המילה תשובה זה תשוב היי. שההי של שם הוויה שנתקע מהמקום שלה תשוב למקומה. איזה היי בשם הוויה? יש שני היי. יש ההי העליונה וההי התחתונה. בזוהר קוראים לזה היי אילאה והי תתה. אז היוד של שם הוויה זה חוכמה. ההי הראשונה בינה. הוו זה ששת המידות של זער אנפין. וההי האחרונה ספירת המלכות. עכשיו מי שקצת טיפה מתמצא בקבלה, גם המלכות נקראת אישה, שכינה, אישה, וגם הבינה נקראת אם הבנים שמחה. אז יוצא שתשובה, אילאה ותתאה זה היי והיי. זה בינה ומלכות. זה שני אנשים, זה סדר נשים. זאת אומרת, אתה לומד איך להחזיר את ההיי למקומה, אתה לומד סדר נשים. עכשיו, יותר מזה אומר, כמו שבמתן תורה היה קודם גירושין והיגרש את האדם מגן עדן אחרי החטא, ואחר כך שהם הזדככו נהיה קידושין במתן תורה אשר קידשנו במצוותיו. קידשנו זה לא רק מלשון ששם עלינו קדושה, אלא גם נתן לנו קידושין, כמו בעל שמקדש את אשתו. אז ככה גם הסדר ברוחניות, שקודם יש גיטין, זה עניין של החטא, אחת ארבעה קידושין, אז זה מראה שקידושין זה עניין של תשובה. כן? עכשיו, גם הגלות, אומרים, הנביא אומר, ובפשעכם שולחה עמכם, זה עניין של גירושין, ועל ידי תשובה, הקדוש ברוך הוא אומר, איזה ספר קריטות עמכם, איפה גירשתי את זה? לא גירשתי. זאת אומרת, הגירושין מתבטלים. עכשיו, עוד דבר יפה הוא מביא, זה על פי חסידות. עכשיו, איך היה על פי נגלה? מה הקשר של החלק של איגרת התשובה דווקא לנושא של גיטין וקידושין, שזה סדר נשים? זאת אומרת, היה מפורשת מהגמרה. הגמרה אומרת במסכת יומא בשם רבי יוחנן, שתשובה, גדולה תשובה, שדוחה לא תעשה שבתורה. זאת אומרת, יש איזה לא תעשה בתורה, והתשובה דוחה את הלא תעשה הזה. איזה לא תעשה? יש לא תעשה, לא ישוב בעלה הראשון, לא יוכל בעלה הראשון לשוב ולקחתה, אחרי אשר הוא תמה. זאת אומרת, אישה שהתגרשה מבעלה והלכה לאיש אחר, לא יוכל בעלה הראשון לשוב ולקחתה. שאלה, הנביא ירמיהו אומר לאמור, הן ישלח איש את אשתו והלכה מאיתו לאיש אחר, הישוב אליה עוד? לא יכול להיות. ועד זנית רעים רבים ושובי אליי. אז זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא עובר על האיסור שלא יוכל בעלה הראשון לשוב ולקחתה. אז זה מראה, זה תשובה, היא כל כך גדולה שבזכות התשובה הקדוש ברוך הוא כאילו עובר, דוחה את הלא תעשה וכל... אז רואים ממש במפורש שמה זה העניין של תשובה? הקידושין שאחר הגירושין. זה ממש מקביל העניין של איגרת התשובה. עכשיו באיגרת הזאת הרבי התייחס לכמה היבטים של התשובה. קודם בחלקים הראשונים הוא יגדיר מה זה בכלל היסוד של התשובה נטו, מה זה התשובה עצמה. אחר כך הוא יסביר גם כל מיני כלי עזר לתשובה, כל מיני שיפוצים של התשובה, תיקונים וכדומה. אחר כך הוא יסביר דרגות בתשובה, שיש תשובה הילאה ותשובת התאה, ועל מה מועיל תשובה ועל מה לא מועיל תשובה, ואיך עושים תשובה על כל פרט. אז אנחנו נתחיל היום את הפרק הראשון. פרק א', תניה בסוף יומה. למדנו בסוף מסכת יומה, כתוב שם ככה, שלושה חילוקי כפרה הם ותשובה עם כל אחד ואחד, עם כל אחד. זאת אומרת, ישנם שלושה סוגי דרכים של כפרה. אם אדם עבר על חטא מסוים, יש לו שלושה סוגים של חזרה, של תיקון החטא, ותשובה עם כל אחד. זאת אומרת, יחד עם כל אחד מהכפרות האלה באה התשובה. איזה הם השלושה? אז הוא אומר, עבר על מצוות עשה ושב. אם יהודי עבר על מצוות עשה, כלומר היה צריך להניח תפילין ולא הניח חלילה, ושב, חזר בתשובה, התחרט, אינו זז משם עד שמוחלים לו, צ'יק צ'ק על המקום מוחלים לו. עכשיו נראה את השני, עבר על מצוות לא תעשה ושב. אם אחד עבר על לא תעשה, כתוב בתורה לא לאכול בשר וחלב, והוא כן אכל, רחמנא ליצלן, ואחרי זה הוא חוזר בתשובה, פה אין לו כבר את הלוקסוס הזה שמיד נמחל לו, אלא תשובה תולה. תולה הפירוש זה עדיין תלוי ועומד, ויום הכיפורים מחפר עד שיגיע יום כיפור. רק יום כיפור יוכל לגמור את הכפרה שלו. עכשיו האמת היא שיש פה סוגריים ארוכות, אבל כדי שלא נאבד את ההמשך אנחנו נדלג ואחר כך נחזור עליהם. תדלגו לסוף העמוד, ארבע שורות התחתונות, חמש שורות. אז שם כתוב השלישי, ההמשך, עבר על קריטות ומיטות בדים. אם מישהו עבר על עבירות, גם לא תעשה, אבל איזה לא תעשה? שיש בו קרט או מיטת בדים. יש מיטות בדין בעשה או רק לא תעשה? רק בלא תעשה. וקראת? קראת יש כן שני עשה יוצא מן הכלל שיש עליהם קראת, פסח ומילה. שבת זה לא תעשה, כן? אז אם אחד עבר על קראת או מיטת בדין, פה כבר לא מספיק אפילו תשובה ויום כיפור, לא מספיק, צריך שלושה דברים, תשובה ויום הכיפורים, תולים, שניהם ביחד זה רק תולים ועומדים, וייסורים הם מרקים. רק שבהם עליו ייסורים, הוא אומר בסוגריים, פירוש גומרים הכפרה, והוא מלשון מריקה ושטיפה לצחצח הנפש, כי כפרה בעברית זה לשון כינוח. כפרה זה לא סליחה, הפירוש המילולי בעברית בלשון הקודש, מה זה כפרה? לנגב לכלוך, לטהר, שמקנח לכלוך החטא, שנאמר. מאיפה הוא מוכיח שהכפרה היא על ידי יסורים? מפסוק, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים אבונם. אז רואים שעל ידי שבט זה סמל של איסורים, זה שוט ונגעים, על ידי זה הוא מחפר ומזכך את אבונה. עד כאן לשון הברייתא. פסח, פסח ומילה. טוב, זה סיפור שלם, זה לא משהו עכשיו, סיפור שלם. אם הוא לא עשה פסח שני ותלוי אם הוא מזיד, שוגג, יש בזה דרגות שונות. כן,
כן, בכל זאת אדם לא נראה פעם שיש לפחד
כן
עכשיו יש
אבל ברגע שהוא עבר אלא לא תעשה אז יש לו קראת צריך לחזור בתשובה על זה
הוא בעיה בין שמונה ימים
מה זה? מי מדבר על שמונה ימים? עד שמונה ימים אין בעיה דבר אחרי זה מי שגדול בן 13 מי שבן 13 והוא בר דעת הוא יודע שלא נימול לא מעל את עצמו אז הוא חייב כרגע טוב עכשיו הברייתא הזאת היא בשביל האדמו"ר הזקן המקור המוצא שממנו מתחיל לנתח את עניין התשובה אז אנחנו נחזור עכשיו אל הסוגריים ששם הוא מפרש עניינים חשובים מאוד עוד הפעם שני החילוקים המחלקות הראשונות של הכפרה זוכרים? מצוות עשה מצוות לא תעשה מה ההבדל ביניהם? מצוות עשה רק תשובה לבד ומיד אינו זז לשם עד שמוכלים לו לא שני שלבים תשובה ויום כיפור תשובה לבד לא מספיק צריך גם יום כיפור אז מהניתוח הזה מה אתם מבינים? מי יותר חמור? עשה או לא תעשה? לא תעשה מה פה שתלוי במה? כן, אבל לפי מה שאנחנו רואים פה לפי התוצאה הזאת לפי זה כן? הלא תעשה מה באמת ההסבר לפני שנראה את הצד השני מה באמת הרעיון למה לא תעשה יותר חמור לכאורה ממבט ראשון יבוא מישהו ויגיד מה זה משנה זה אותו קדוש ברוך הוא בעשה ובלא תעשה זה... ואם כך הוא עבר על רצון המלך מה זה משנה זאת אומרת בשניהם אמנם זה מרידה אבל איך אני עובר על עשה על ידי ישיבה בשילוב ידיים זאת אומרת על ידי אי עשייה זאת אומרת זה מרידה פסיבית מה שאין כן איך אני עובר על לא תעשה על ידי שאני כן עושה בניגוד למה שהוא רצה זאת אומרת זה מרידה אקטיבית חיובית זה יותר חמור ולכן לא מספיק תשובה צריך גם יום כיפור עכשיו אני אקדים קודם אחר כך נקרא את זה בפנים משהו מציק פה לאדמו"ר הזקן שהוא היה הרי גם בעל ניגלה גדול גאון בתורה ככה אם הייתי אומר לכם את מה שאמרתי זה היה עובר חלק כן? ולא תעשה המרידה יותר גדולה מובן לכן הכפרה שלה יותר קשה אבל מי שיודע קצת בגמרא יש כלל גדול בכל התורה כולה שעשה דוחה לא תעשה זאת אומרת קוראים לפעמים מצבים מוזרים שיש איזו התנגשות חזיתית בין שתי פעולות בין עשה ולא תעשה זאת אומרת עומדים לפניי לבחור אם אני אעשה ככה אני עובר על העשה אם אני אעשה ככה אני עובר על הלא תעשה אחת הדוגמאות המפורסמות זה מילה בשבת למול זה להוציא דם בשבת אסור להוציא דם אסור לחבול ולהוציא דם כל פצע שהוא זאת אומרת המועל כשהוא חותך את המילה הוא בעצם מחלל שבת איסור דאורייתא ממש חילול שבת מאידך יש לו מצוות עשה וביום השמיני ימול בשר אורלתו דווקא ביום השמיני אז הוא עומד חסר עונים ושאל את הקדוש ברוך הוא אני רוצה לקיים את דבריך איך שאני לא אעשה אם אני לא ימול אז אני עובר על ביום השמיני אם אני כן ימול אז אני עובר על לא תעשה כל מלאכה מה עושים? אז אומר לנו הקדוש ברוך הוא אני אתן לך כלל בכל השס בכל התורה כולה תמיד שיהיה התנגשות בין עשה ולא תעשה אני מעדיף שתקיים את העשה ותדחה את הלא תעשה זאת אומרת לא אכפת לי שתעבור על הלא תעשה ובלבד שתקיים את מצוות העשה אז אם ככה שאל אדמו"ר הזקן אז הוכחה שמצוות עשה היא חשובה יותר אצל הקדוש ברוך הוא
על אותו היגיון
שמה?
על אותו תעשה, אתה עושה משהו, אתה בזה, שאתה עושה חלק של המצוות, בזה אתה, אתה יותר, גם את זה עשייה, זה הסתתפות מתנחה, אבל לא תעשה, אתה פשוט לא...
אז הרווח יותר גדול.
כן.
אם הרווח יותר גדול, אז כשמסידים את הרווח, זה גם יותר חמור.
זה
יחס
לאדם.
איך? למה יחס לאדם? טוב, ברור. כל זה ביחס. גם מה שהאדם פה מרוויח זה כקדוש ברוך הוא רצה. לא שאני מחפש רווחים. אני צריך להמשיך אור אלוקי. כן? אז אתה אומר, על ידי מצוות עשה אני ממשיך קדושה יותר גדולה.
כשאתה עושה
אותה. כשאני עושה, ברור. אז ממילא... שוב חוזרת השאלה, אם הקדושה, הרווח במרכאות שעל ידי מצוות עשה הוא יותר גדול מאשר בלא לעשות לא תעשה, אז היה צריך להיות שגם בשלילה, אם אחד הפסיד כזה רווח גדול, זה יותר חמור מאשר אחד הפסיד הפסד קטן. זאת שאלה עצומה.
אבל אם אתה אומר שכשאתה אקטיבי זה רווח גדול, כשאתה פסיבי זה רווח קטן, אני מסתדר.
אוקיי, אז תחלט, או לכאן או לכאן. אז אם ככה, גם לגבי קיום, אני אגיד שעדיף שהמוהל לא יחתוך. למה? למה? כי אם הוא לא יחתוך, אז הוא לא עובר בצורה אקטיבית על רצון השם. אם הוא כן יחתוך, אז הוא יעבור על רצון השם בצורה אקטיבית. ולכן לא, ולכן שלא יחתוך. הרי אם הוא יעשה את המילה, הוא עובר עבירה בצורה אקטיבית. Yeah. אם הוא לא יעשה את המילה, הוא עובר עבירה בצורה פסיבית. זה יותר גרוע לעבור בצורה אקטיבית. אז היה צריך?
לא
לעשות את המילה. בא הקדוש ברוך הוא אומר, עזוב אותך עם המרידה, אני מעדיף שתעשה מצוות עשה, זה מאוד דבר גדול שעושים מצוות עשה, בעשייה. זה דבר גדול, אז אי עשיית מצוות עשה, זה יותר חמור מאשר אי עשיית לא תעשה. עכשיו חוזר את השאלה. ואמרתי כבר בהזדמנות פעם שלמדנו את זה, חיפשתי במפרשים על פי ניגלה, אין לו איזה תשובה. במקום שמה שואל את זה החידושי אגדות מהרש"א, הוא מנסה לענות איזה משהו, אבל זה משהו כזה חד דדי, כשאתה מנסה להפוך את זה לצד השני, זה לא הולך. אז האדמו"ר הזקן אומר פה בעצם חידוש גדול מאוד, שאני אסביר אותו קודם על פה, אחר כך נקרא אותו בפנים. והחידוש שהוא אומר פה לא רק פותר את הסתירה, אלא הוא מהווה לנו פתיחה נאה לכל העומק נושא התשובה על פי חסידות. כי הרי זה ברור שהאדמו"ר הזקן לא שאל פה את השאלה וענה את התשובה בשביל להראות איזה פלפול יפה. כי הרי אין עניינו פה לעשות פלפול בניגלה, הוא רוצה ללמד אותנו איך עושים תשובה. אך כדי להגיע להסבר שלו מהי התשובה בעומקה, אז על ידי ההסבר של הסתירה הזאת אנחנו נקבל פתאום היבט חדש על כל המושג של חטא ומושג של תשובה. בואו נראה. כל השאלה הזאת נוצרה מהסתכלות שטחית על הנושא של חטא ועל הנושא של תשובה. זאת אומרת, לפני שלומדים פנימיות התורה, מה נקרא את זה בן אדם? נשאל בן אדם רגיל, עשית מצווה. כן? עשית מצווה. נחת היום שלי. מה אתה רק שנחת שלי?
ביצעת.
אז מה אם ביצעת?
אני לא מחכים לגבל שכר.
אז מה יצא מזה שביצעת?
קשרות לקדוש ברוך הוא.
מה זה?
קשרות לקדוש ברוך הוא.
קשרות לקדוש ברוך הוא. ואם לא התקשרת לקדוש ברוך הוא, מה קרה?
מצווה
דווקא
קיימות.
או, אז זה ככה מסתכלים, יש מצווה, אני יודע, הקדוש ברוך הוא אמר, הוא מלך, הוא ציווה, אם אני עושה, קיימתי את רצונו, אם אני לא עושה, וחרף השם, זה מרידה. ואם זה מרידה, גם מגיע לי עונש. ואם עשיתי מצווה, אז קיימתי את רצונו, ועוד דבר, מגיע לי שכר, שני דברים, כן? אבל במקרה כזה, אם זה כל ההסתכלות, אז בן אדם כשהוא עושה עבירה, במיוחד אם זה בשוגג, הלב שלו לא כל כך כואב לו. וסך הכל אומר, סליחה, טעיתי, מה קרה? טעיתי, מה? אז הוא מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, עוד הפעם זה לא יקרה, וזהו, הוא רגוע. הקדוש ברוך הוא כבר לא כועס עליי, אם הוא לא כועס הוא גם לא יעניש אותי, כי ביקשתי סליחה, הוא סלח.
זהו.
לא, כתב השוק זה רק אם הוא אומר את זה בשעת החטא. מה פתאום? לא עם החטא. מה פתאום? זה רק אם הוא בשעת החטא חושב על זה. אבל ככה אנחנו כל יום אשוב ואחטא. יש הבדל בין אחטא ואשוב לבין אשוב ואחטא. אנחנו כל יום עושים אשוב ואחטא. נסלח לנו, נסלח לנו, אשיבנו, ואחרי זה שוב עושים חטאים. אבל לא תכננו את זה מראש. מתי זה אומר אחטא ואשוב? אם אחד לפני החטא נזכר שזה אסור, הוא אומר, דן דבורי, אחר כך אני אעשה תשובה. אז זאת אומרת שעל סמך התשובה הוא חטא. אבל אם אחד חטא סתם, הוא שכח, בלי... הוא לא שמח על התשובה, הוא שכח, התפשל. אחר כך נזכר, הוא אומר, אוי, סלח לנו. ברגע שאומר, סלח לנו, הוא אומר, באמת, השם סולח לו. אבל בי שהוא יודע שמחר יעשה את זה עוד פעם. והשם סולח. אז נעזור לענייננו. אז יוצא שאם כל זאת הבעיה, אז התשובה היא מאוד קלה ומהירה. ביקשתי סליחה, הקדוש ברוך הוא לא כועס, והוריד ממני את הדין. אותו דבר במצוות עשה, כן? אם לא עשיתי מצוות עשה, אז הקדוש ברוך הוא כעס עליי, אני מבקש סליחה, אני מבטיח, מחר אני כבר כן יעשה. וזהו, פתרתי את הבעיה. בא אדמור הזקן ואומר, זה לא נכון, זה לא הסתכלות נכונה. בכל מצווה ובכל עבירה, אומר אדמור הזקן, יש שני בחינות, שני עניינים. עניין אחד במצווה הוא המשמעת למלך. זה מה שאתם אמרתם קודם. המלך אמר, אני חייב לעשות. בין בעשה, בין בלא תעשה. כתוצאה מהעניין הראשון הזה, יש גם את עניין העונש, מי שמרד, ועניין השכר למי שקיים. אבל יש עוד נושא, שזה לא לקחנו בחשבון, זה שוכחים על זה. יש עוד נושא, מה פועל מעשה החטא ומעשה המצווה. לכן אמרתי לכם קודם, שתשובה, חז"ל מדמים את זה לרפואה, בהקדמה אמרתי לכם. מה החידוש? זה לא סתם שמצאו משל. מה פתאום נמשיל את זה לרפואה? תמשיל את זה לאישה שמתפייסת עם בעלה, לתלמיד שמתפייס עם המורה, לחייל שמתפייס עם המפקד. מה פתאום? זה רפואה. זה אמרתי לכם קודם. באמת כשמפקד אומר רוץ ולא רצתי, שום דבר קרה, מה קרה? הזדקתי למדינה? סך הכל אמר פקודה ואני לא קיימתי, זה בעיית משמעת, מגיע לי עונש. אם אני אבקש סליחה ואני אבטיח שעוד פעם אני לא עושה, אז הוא יסלח לי. אבל לא פגעתי בשום דבר. המעשה שלי לא הרס כלום. ואם כן הייתי רץ ולא בנה כלום. מה שאין כן ברפואה, כשהרופא אומר לך תיקח ויטמינים, אז זה לא רק עניין של משמעת. שמעת בכל הרופא? מגיע לך פרס. לא שמעת? מגיע לך עונש. זה לא רק עניין של שכר ועונש. הפקודות של הרופא יש להם השפעה אקטיבית. אם אתה לוקח עגבנייה ואוכל אותה, אתה נכנס בגוף שלך ויטמינים, חוץ מזה שקיימת את ההוראה. ניקח דוגמה יותר טובה, נניח שהרופא הוא אבא שלך. אז כשאתה מקיים את מה שהוא אומר, זה גם מצווה. חוץ מזה שהוא רופא, זה גם מצווה. כיבוד אב ואם. אז אם האבא הרופא אמר לילד, תאכל הרבה כרוב, זה בריא. אז הילד מקיים פה שני דברים. א', קיום הצו, אבא אמר ואני עשיתי. קיום מצוות כיבוד אב ואם. אבל יש פה עוד עניין. חוץ מהקיום משמעתי של המצווה, פשוט נכנס בגוף שלו ויטמינים. זה פעל משהו הציווי הזה. אותו דבר הפוך, אם אותו אבא רופא אמר, אתה אסור לך לאכול עגבניות, אשר לך צרבת. אז אם הוא כן אכל עגבניות, אז א', הוא עבר על רצוניו, אז אבא יגיד לו חוצפן, אני אבא אמרתי לך לא לאכול, אתה אכלת, עכשיו מגיע לך עונש. אבל חוץ מהעונש יש בו עוד בעיה, קיבל כלכול בקיבה, זאת אומרת החטא פעל משהו. אז אומר אדמור הזקן, גם ברוחניות זה ככה, שיהודי מקיים מצווה זה לא רק, נו, השם אמר אני עשיתי, רשמו לי ביומן שהייתי היום בסדר, אלא שהמצווה הזאת היא פועלת משהו בעולם. זה נקודה, זה אחד מהנקודות הכי חשובות בחסידות. כי מה ההבדל בין חסיד לסתם דתי? סתם דתי מקיים מצוות כי כתוב בשולחן ערוך, יש קובץ של פקודות שאני חייב למלא אותם בבוקר, מניח תפילין, מניח תפילין. אבל אחד שלא למד חסידות, הוא לא מרגיש, מה עשיתי בזה שהנחתי תפילין? הוא לא מרגיש שום עושר מיוחד. שם קוביות, אני יודע למה הוא רוצה אותם? רוצה, מקסימום בגן עדן יוודע לי, כן, שם יהיה לי שכר. בא החסידות, אומר, מה אתה מדבר? ברגע שאתה מניח תפילין, נמשך אור אין סוף על הגוף שלך, על הנפש שלך. בכל העולמות נמשך אור אין סוף, אתה ממשיך אור גדול. אותו דבר ברגע שחליל היהודי עשה עבירה. אז הנה דוגמה, יש לי הוכחה.
זה רגע, כבוד הרב, עשית מצווה ברתה מלאך טוב, עשית עבירה ברתה מקטרק.
נכון, זה בלשון המשנה, זה מלאך, בלשון החסידות, זה המשך את האור אלוקי. אז זאת אומרת, הנה דוגמה, אני יכול להביא אפילו מהרגש שלנו. נגיד יהודי עשה שתי עבירות, עבירה אחת התברר לו שבחולצה שלו יש שטנס, הוא עבר על לא תעשה. או שיהודי הרביץ, התעצבן על מישהו והרביץ לחברו, כן? גם זה דבר גרוע, כן? איפה הוא מרגיש יותר כואב? באינסטינקט. למה? כי הוא לא מרגיש בשעטנז, הוא לא מרגיש את עצמו השם. הוא מרגיש שהשם אמר שלא, אבל מה קורה? הוא שעטנז, מה עשיתי? הרגתי מישהו? קרה משהו? קרה מזה משהו? רע? פגעתי במישהו? לא. אבל אילו היה יודע שבכל לא תעשה הוא פוגם, ממש פוגם בנשמה. זה כמו שיש ברפואה כל מיני מקרים של אנשים שפעם אחת רק עשו טעות, יכולים לסבול מזה כל החיים. הייתה תקופה של נשים היו לוקחות מין תרופה כזאת, תלידומיד, אחרי זה היו נולדים להם ילדים בלי גפיים, בלי זה. פעם אחת עשו טעות. אז נניח אם אחד לא יודעת מה שתהיה יבלה, לקחה, אמרו לו, אוי אסור, אז אסור, אני צפצפת על הרופא, ככה היא תענה. אבל כשהתבררו לה התוצאות, זה יום ללה. זה לא היה סתם אסור, זה לא היה סתם, אז במו ידייך עשית נזק חמור. אז יהודי יודע שהעבירה זה עושה נזק, ממש זה פגם בנשמה, מטמא את הנשמה, עושה קטם בנשמה, ויותר מזה גם בספירות העליונות. האדם על ידי מעשיו הרעים גורם למעלה טומאה בספירות העליונות, עד כדי כך. זה מה שנקרא גלות השכינה. ולכן כתוב, וחיפר על הקודש מתומות בני ישראל. הקודש נהיה תמם מתומות בני ישראל. זה לא משנה כרגע.
אם קוראים ספרי חיתוניים, אז זה פועל גם בגוף.
כן. אז עכשיו בואו נקרא את זה בפנים. פירוש. אז הדבר הזה כן מסביר בסוגריים, פירוש דאף על גב דלעניין קיום מצוות עשה גדולה שדוחה את לא תעשה. כשאנחנו באים לקיים מצווה, אז באים ואומרים לנו מה עדיף? עשה יותר מה שלא תעשה. למה? אז הוא מסביר למה. היינו משום שעל ידי קיום מצוות עשה ממשיך אור ושפע בעולמות עליונים מהערת אור אין סוף ברוך הוא. כמו שכתוב בזוהר, דרמח פיקודין אינון רמח עברין דמלכה. בזוהר כתוב שהרמח, רמח זה 248 המצוות עשה, הם הם העברים של המלך הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אין איברים, כן? זה רק משל, כמו איבר. מה התפקיד של איבר, אתם יודעים? כמה שזה נראה פשוט, לפעמים לא... התפקיד של העבר, חוץ מזה שהוא כלי ביצוע. רוב האנשים חושבים על העבר, אז הם חושבים עליו בתור כלי ביצוע. מה זה עין? הוא אומר, עין זה דבר שדרכו רואים. אוזן זה דבר שאיתו שומעים. אבל יש דבר יותר עמור. הרי עיקר השמיעה היא לא דרך הבשר של האוזן, אלא יש כוח השמיעה, כוח רוחני. עיקר הראייה זה לא הגלגל של העין, אלא יש כוח ראייה. והראיה של אמת יש גם אוזן ועין, והוא לא שומע ולא רואה. כי הכוח נעלם, כן? אז מה תפקידו של העבר בעצם? אז מבואר בספרים שהעבר הוא זה שממשיך את החיות. כשיש כלי נמשך האור. זאת אומרת, זה מין חוק טבע כזה. כשיש עין, והיא בשלמות, בצורה בסדר, אז העין, עצם המצאות העין, גורם להימשכות האור של הראייה בתוך העין. עכשיו, לדוגמה, בשביל שהאור של הראייה, הכוח הרוחני של הראייה, יסתלק מהעין, די שנשבש את המולקולות שבעין בצורה מיקרוסקופית. לא צריכים לשבור את העין. אפילו אם תעשה איזה רנטגן יותר מדי, ככה, המולקולות שם, התאים, יזוזו, וזה לא יהיה בדיוק המבנה, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, אז האור לא יכול לשכון שם. אותו דבר זה ידוע בביולוגיה. כל איבר, איזשהו שינוי בתאים, אז כבר העבר לא כלי לחיות, החיות מסתלקת ממנו. אז אותו דבר אומר ברוכניות. אתה רוצה להמשיך אור אלוקי מסוג זה? אז השם אמר, תראה, תעשה מצווה כזאת, תפילין עם קובייה מרובעת, שחורה, שבע קריחות של יד, של ראש. אם תעשה את זה בדיוק כך, זה הכלי שבתוכו יומשך האור שלי. אתה רוצה אור אלוקי מסוג אחר? תיקח את רוב, לולב. מסוג שלישי, תיקח שופר. למה צריך כל כך הרבה סוגים? אז גם זה הדוגמה שאמרתי קודם, כמו ויטמינים. אוכל זה לא רק שעשוע. אם אוכל היה רק שעשוע, זה לא משנה מה אני אוכל. העיקר תלעס משהו, למלא את הבטן. מה זה משנה מה? למה צריכים כל כך הרבה מאכלים שונים ומשונים? כי לכל מאכל יש את הוויטמינים, את המינרלים, את היסודות הקורת הקטנים שעוזרים לויטמינים להיבלע. אז אם אחד יאכל אפילו את הדבר הכי בריא, אבל יאכל רק את זה כל הזמן, אחד יאכל רק לחם. לחם מסוד מרכיב מאוד חשוב במזוננו. אם אחד יאכל רק לחם, הוא יהיה חולה בסוף. זה גם ירקות, גם פירות, וגם כל מיני דברים. אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא ברא שההמשכות האלוקיות יהיו מינים ממינים שונים, וכל המשכת אור אלוקי יש לה את הכלי הספציפי שלה, והכלי צריך להיות מדויק. המזוזה צריכה להיות בדיוק. אם יהיה משהו מולקולרי בחטא של המזוזה זז שמה, אז זה כבר האור של הקדושה בבית לא נמצא. אז זאת אומרת, זה הכל בסוגריים. מה הוא בא להגיד בזה? שעל ידי מצוות עשה, אתה ממשיך אור אלוקי לתוך העולם, אור אינסוף. עכשיו, מעניין, חשוב להדגיש, אתם כבר למדתם קצת חסידות, אני יכול לדבר אתכם, למה הוא מדגיש אור אינסוף? למה הוא לא אומר סתם ממשיך אלוקות בעולם? כי למדנו כבר פעם שגם לפני שאני מקיים מצווה, אז כל דבר הוא, יש בו חיות אלוקית. אז מה נצטרך להמשיך בו אור אינסוף? יש בו כבר חיות אלוקית. כל מציאותו זה חיות אלוקית. התשובה היא החיות אלוקית שמחיה ומהווה את הנברא, זה אור האלוקי המוגבל ממלא כל עלמי. על ידי מצווה ממשיכים מאור אינסוף הבלי גבול לתוך העולם. ממשיכים מלמעלה מהטבע לתוך הטבע. זה המיוחד במצווה. הלאה, עכשיו הוא ממשיך. לא רק בעולם נמשך אור על ידי המצווה, וגם על נפשו האלוקית. כמו שכתוב, אשר קידישנו במצוותיו. מה פירוש קידישנו? עשה אותנו קדושים. על ידי המצווה נמשך עלינו קדושה. זאת אומרת, יש פה פעולה אקטיבית, חוץ מזה שקיימת את רצונו של המלך. פעלת פה משהו על ידי המצווה. כן? אבל זה הכל לעניין חיובי. רק רגע, נעצור פה קצת, נראה אם תפסתם קודם את ההסבר. ומה קורה במצוות לא תעשה? אני לא ממשיך אור אלוקי? זה גם מצווה. אז מה אני עושה כשאני מקיים לא תעשה? לא ממשיך אור אלוקי? או גם ממשיך? רק יותר קטן?
לא.
אלא? אם לא, אז למה עשה דוחה לא תעשה? כל ההסבר שאמרנו עכשיו הוא רוצה להגיד למה עשה דוחה את לא תעשה. אז הוא אומר כי בעשה יש לי את העניין הפוזיטיבי, המשכת אור אלוקי. משמע מזה שבקיום של לא תעשה, קיום של לא תעשה, זה נקרא כשאני לא עושה, כשאני לא מדבר בשון הרע, כשאני לא אוכל חזיר, אני גם ממשיך אור אלוקי? כן, אם כן, אז מה למה זה דוחה את זה? שניהם אותו דבר. התשובה היא לא. מה אמרנו קודם? מה עושה לא תעשה אם אני עובר עליו? פוגם. אז אם אני לא עובר עליו, מה? לא פוגם. אם אני אוכל לחם, אני מקבל חיות ויטמינים. אם אני לא שותה אקונומיקה, אני מקבל ויטמינים? לא. אני רק מונע פגיעות. מה שנייה? מובן את ההבדל. זאת אומרת, על ידי שאני לא מחלל שבת, אני לא ממשיך אור אלוקי, אני רק מונע טומאה. על ידי שאני לא אוכל חזיר, לא עשיתי שום פעולה, איך אני יכול להמשיך אור? על ידי לא לעשות, אני לא יכול, זה לא כלי. כלי זה לא יוצא, יש פה כלי. תורה כלי, נמשך אור. האי עשייה זה לא כלי, אלא מה היא כן עושה? אני מונע פגיעה בנפש האלוקית, אני מונע פגיעה בעולמות העליונים, אני מונע קטמים, מונע פגמים. אז זאת אומרת, במילים אחרות, הרווח, כשאני כן מקיים את הלא תעשה, הוא רווח נגטיבי, שלילי, מניעת חושך. ועל ידי עשיית מצווה, אז זה לא רק מניעת חושך, אלא הבאת אור. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אם עומד לפניך מצב של שתי ברירות, ברירה, אור, בין הבאת אור לבין מניעת חושך, עדיף לי הבאת אור מאשר מניעת חושך. לכן קבע הקדוש ברוך הוא שעשה, דוחה לא תעשה. איך? למה? אז האור הזה שהוא מוסיף על ידי המצוות לא תעשה, כן? חשוב לקדוש ברוך הוא, הוא לא עובר עבירה, אל תשכח. אחרי שהקדוש ברוך הוא קבע שעשה דוחה לא תעשה, זה לא הפירוש שנרשם לו הלא תעשה, זה מפסיק להיות איסור. השאלה היא רק לכתחילה, למה הוא בנה ככה? למה לא העדפת את הלא תעשה? אז הוא אומר, אם היית עושה לי את הלא תעשה, אז הייתי מרוויח מניעת טומאה. על ידי העשה אני מרוויח הבאת קדושה, אז אני מוותר לך על הלא תעשה. זה לא פירוש אחרת לא הרווחת כלום, אז אני מביא הרס, אני ממשיך מצד אחד אור, מצד שני אני הורס. לא, ברגע שהוא קבע שזה דוחה, אז החיתוך של המילה בשבת לא עושה פגם בעולמות עליונים. רק השאלה הייתה, למה הוא אמר ככה? למה הוא העדיף את העשה? כן?
לפעמים בן אדם נמצא באיזשהו פיתוי גדול מאוד.
כן.
אז פשוט שזה שהוא בוחר לא לעשות, הוא ממש עשה עבודה רצינית לנפש שלו בשביל להתגבר על הפיתוי. עכשיו כל הוא בסופו של דבר
שבאת
לא, אבל הוא מרגיש שהוא ממש השתפר לעומת רגע
שלו. אתה צודק, שואל טוב. הוא שואל באי עשייה, למרות שזה חיבוק ידיים, לפעמים זה עצמו עשייה. ומעניין, יש לכך הוכחה מפרשת השבוע שלנו. כן? מהי פרשת השבוע? בהר. שם יש מצוות שמיטה. אז בשמיטה יש, הרמב"ם אומר, יש ארבע מצוות לא תעשה ומצוות עשה אחת. הלא תעשה זה לא תקצור, לא תזרע, כן? העשה, יש מצוות עשה אחת, ושבתה הארץ. אז תמיד היה לי קשה ולא מצאתי באף ספר תשובה לזה. לא, מה זה כתוב מבחינת דקדוקית? זה כתוב בצורת לשון של פקודה חיובית ושבתה, אבל למה יעשה המילה עשה קוראת לי לפעול משהו? תעשה. מה אני עושה? כשאני שובת אני לא עושה. איך אפשר לקיים, איך אפשר לקרוא עשה לשביתה? אז מי שענה לי, טוב, אז גם בשבת אותו דבר. זה לא כל כך נכון, כי בשבת כתוב באמת שהמצוות עשה היא יותר הצד החיובי, לעשות קידוש, קדשי ובגדים נעים, זאת אומרת, תפילות מיוחדות, בזמן בית המקדש, הקורבן המיוחד של שבת, אז יש שם פעילות מסוימת חיובית גם כן. עצם זה שהאדם חייב להפקיר את גדותיו, להפקיר בצורה אקטיבית, ללכת לפרוץ את הגדרות, לתלות שלט, זה הפקר. אבל יש כאלה שעונים מה שאתה אמרת, באמת שעצם זה שאדם רואה את שדהו פרוץ וכולם לוקחים שם והוא לא אומר כלום, זה עצמו עבודה על הנפש. אבל איך שלא יהיה, גם אם זה היבט מעניין מה שאמרת, אבל עדיין זה לא כמו עשייה, זה מאמץ אולי, זה עבודה שמגיע בשביל זה שכר גדול. ישב, באמת חז"ל אומרים, ישב ולא עבר עבירה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מצווה. אבל זה כאילו, כן? כי אין פה כלי, זאת הבעיה, אין פה כלי ממשי. אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד יותר מזה, זה קצת קשה, אבל בסוגריים, כן? כתוב בספרי החסדות למתקדמים מעמיקים יותר, שבאמת האור האלוקי שנמשך על ידי מצוות לא תעשה הוא יותר נעלה מהאור האלוקי שנמשך על ידי מצוות עשה, אבל זה אור אלוקי שלא מתלבש בכלים. אבל הם מדברים בפשטות בלי עמקה גדולה, אז הלא תעשה רק גורם שלא יהיה נזק בכלים, בכלים של הנפש ובכלים העליונים של הספירות. אז לכן העשה יותר חשוב לקדוש ברוך הוא. וכאן יש להוסיף אולי אמרה יפה שהרבי שליטה אמר פעם, למה באמת חשוב לקדוש ברוך הוא יותר העשה. זה אומר רעיון יפה, כי כל תכלית בריאת העולם היא יותר בשביל החיוב מאשר בשביל השלילה. איך יודעים? זה אומר פשוט מה, העולם בעיקר הוא לא נוצר בשביל שלא ייסו בשבת, בשביל שלא יאכלו טרף, כי אם הוא לא היה נוצר גם לא היו נוסעים בשבת ולא היו אוכלים טרף. העולם כן נוצר כדי שכן יעשו, כשאני חוטפילין ששמרו שמה, זה לא היה יכול להיות, בלי העולם לא היו מניחים תפילין. זאת אומרת, היות ועיקר עניין העולם זה לעשות לו התברך דירה בתחתונים, עניין חיובי, המשכת האור אינסוף לתוך העולם, אז לכן זה מתמצא יותר על ידי מצוות עשה. מצוות לא תעשה, רק עוזרות לנו לא לקלקל. אז לכן יותר חשוב אם יש לי עשה או לא תעשה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מעדיף את העשה. זה הסברנו צד אחד של הבעיה. אז עכשיו נהפוך את הקופי, נגיד אם ככה, אם זה כל כך חשוב להמשיך אור, וזה יותר חשוב מאשר לא לפגוע בכלים, אז למה כשמישהו עבר על מצוות עשה אז הוא הפסיד אור? זה היה צריך להיות גם יותר חמור. אז למה אנחנו מוצאים שכשצריכים לעזור בתשובה אז על מצוות עשה וקלה קלות סולחים לו בלי שום בעיה, ומצוות לא תעשה זה סיפור שנמשך עד יום כיפור? אז הוא אומר האדמו"ר הזקן חידוש, אתה לא הבנת מה הולך פה, בואו נראה. אז הוא אומר, אבל לעניין תשובה, אף שמוכלים לו, מה אתה התרגשת? ראית שאינו זז משם עד שמוכלים לו, צ'יק צ'ק מוכלים לו. הוא אומר, על מה מוכלים לו? העונש על שמרד במלכותו יתברך ולא עשה מאמר המלך, על זה מוכלים לו. אבל מכל מקום, האור נעדר, האור שרצה להמשיך, עבוד לו. בוא נעשה עכשיו את התרגיל כמו שעשינו קודם עשינו מה ההבדל בין אחד שכן מקיים מצווה וכן מקיים את הלא תעשה, הוא לא עושה. עכשיו בוא נעשה את התרגיל, מה קורה אם אחד לא מקיים מצוות עשה או שהוא עובר על לא תעשה? בוא נראה אם הבנתם את זה. אם אחד למשל לא מניח תפילין, הוא עושה פגם בנפש? בדיעבד. הוא עושה פגם בנפש?
הוא נשאר באותו מקום.
הוא לא הראה, הוא לא עושה פגם. עשיתי משהו? לא עשיתי כלום. איך אני יכול לעשות פגם על ידי אי עשייה? לא עשיתי שום פגם. הבאתי תומעה? לא הבאתי שום תומעה. לא עשיתי שום דבר תראה. אז מה הבעיה, מה הבעיה אם הוא לא הניח תפילין? האור שהוא היה צריך להמשיך, האור אין סוף, הוא החסיר. מה קורה אבל אחד שעבר כן בצורה חיובית על לא תעשה, כלומר הוא כן דיבר לשון הרע, הוא כן אכל חזיר, כן? במקרה כזה הוא פגם בכלים. נו, אז מה יותר גרוע? זה שלא המשיך את האור או זה שפגם בכלים? בפשטות אתה אומר זה שפגם? א', כי יש פה פגם, אפשר גם להוסיף עוד דבר, המרידה שלו היא יותר חמורה מאשר המרידה של ה... אבל יש בעיה אחרת, אומר אדמו"ר הזקן. אם אתה מסתכל על עונש, מי לא יקבל עונש, מי נסלח לו המרידה, אז מצוות עשה קל מאוד סלחו לו, משתי סיבות. א', אין פגם, אז אין מה לנקות, אין מה לנקות פה, אין פגם. ב', המרידה הייתה סך הכל מרידה פסיבית, הוא לא עבר על רצון השם בצורה חיובית אלא באי עשייה. מה הוא יכול לתקן?
תמיד יכול להתחיל לעשות.
לא, מה שהוא עושה זה יהיה מחר, את התפילין של היום אין לו. אז הוא אומר עכשיו, מצד שני יש בעיה שמצוות עשה יותר גרוע משעבר עליה, אומר אדמו"ר הזקן, מבחינת התיקון של התוצאה. אם אתה מדבר על המרידה, אין בעיות. אבל מבחינת התיקון של התוצאה, אז במצוות לא תעשה, מאחר ויש לי עסק עם פגם שקיים, פגם שקיים אפשר לטפל בו. אם לא ירד מיד, ירד ביום כיפור. לא ירד ביום כיפור, ייסורים, יש גם שלב יותר חמור, לא ירד ביסורים, מיטה, אבל בסוף זה ירד, זה יהיה חומר ניקוי חריף יותר. אבל כאשר יש לך עסק עם אי עשייה, מה תתקן פה? אם אתם זוכרים, פעם נתתי על זה משל, חליפה שמישהו קרא אותה, כשאבא אמר לו לא לשחק בחוץ עם החליפה, והוא כן הלך לשחק, בסוף נקראה החליפה. אז הוא בוכה, כי אבא רצה לתת לו גם סתירה, חוץ מזה שהחליפה נקראה, הוא רצה גם סתירה לתת לו. אז היות והוא בכה וביקש סליחה, אז על הסתירה אבא ויתר. אבל הוא אומר, אבא, מה יהיה עם החליפה? התלכלכה? היא נקראה, אז הוא אומר, טוב, סלחתי לך על הסתירה, בקשר לתיקון החליפה, צריך לחכות ביום חמישי רק אם המטפלת בזה, היום אי אפשר. אני מחכה ליום הכביסה, יום כיפור, אבל בסוף זה יתוקה. יש חליפה, יש קטן, אפשר לנקות. אבל אם אחד לא לקח מים לטיול, למרות שהמורה אמרה לקחת, והיא אמרה שמי שלא יביא מים, היא תעניש אותו. עכשיו הוא בוכה, סליחה, באמת, שכחתי, טוב, לא נעניש אותך. אבל מה אם אין? מי שיצא לקרב ובלי כוונה הוא טעה, והוא לא לקח את המחסנית הנכונה, הוא לקח מחסנית ריקה, אז אולי לא יעמיד אותו לדין, אבל הרובה לא יורה. אבל אמרת סליחה, אמרת סליחה, אז לכן הרובה יתחיל לראות. האור נהדר. ולכן זה כל כך חמור, למשל, שהרבי תמיד אומר לבדוק תפילין ומזוזות. יש לפעמים כאלה שאומרים, מקסימום התפילין פשוט, מה זה הראש שלי? הראש של הסופר. ומצד אחד הוא צודק, הוא לא השם, הסופר נתן לו. אז האמת היא כזאת, אם נדבר על צד העונש, על המרידה, יש מקום באמת להגיד, תראה, הוא לא השם, לא מגיע לעונש. הוא שמח על הסופר, והסופר סידר אותו. אבל אם אתה מדבר על העובדה, פאק, האור לא נמשך. גם אם הסופר צודק, לא צודק, האור לא נמשך. איך? לא, הגורם פה ש... גם עניין של זמן, כי לא שאני אתקן פה. את התפילין של יום ראשון אני לא יכול להחזיר.
כן. במצוות לא תעשה, אז
בעצם זה תמיד, זה כל הזמן. ועוד שבמצוות עשה, אתה צריך לעשות את זה בפרק זמן מסוים. האם אין, האם זה כלל?
לא, זה לא, 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 בעצם זה לא מדויק. כי התוצאות בשניהם הם למעלה מהזמן. מה פירוש התוצאות בשניהם למעלה מהזמן? גם באי הנחת תפילין, אז חסר לי האור, למעלה מהזמן חסר לי. זה לא רק היום חסר לי, זה תמיד יהיה חסר לי. וגם בלא תעשה, אם עשיתי עבירה, זה לא רק היום הפגם. הפגם נמשך ונמשך ונמשך עד שאני עושה תשובה. רק מה? פה היות והפגם הוא קיים, אז אני יכול לתקן. אבל פה היות וזה היעדר, אז גם אם אני מחר אני אצפילין, זה יהיה צפילין של מחר, אבל הצפילין של אותו יום, אני כבר לא יכול להחזיר אותה. אשכן, אני אגמור רק את המשפט. אז יוצא אומר אדמור וכן, תראו בפנים. מכל מקום האור נהדר, וכמאמר הזל על פסוק מעוות לא יוכל לתקון, יש פסוק בשלה, מה זה מעוות לא יוכל לתקון, איזה מין עיוות אי אפשר לתקן, הרי כל דבר יש לו תשובה, אז אומר זה שביטל קריאת שמה של ערבית או וכולו, של שחרית, דאב שנזהר מייתה לקרוא קריאת שמה של ערבית ושחרית לעולם, אין תשובתו מועלת לתקן מה שביטל פעם אחת, אותה פעם חסרה לו, אין מה לעשות. אז נשאר, אז מה קורה עם מצוות לא תעשה? אז הוא ממשיך ואומר, והעובר על מצוות לא תעשה, שם זה אחרת. על ידי שנדבק הרע בנפשו, הרע של החטא, עושה פגם למעלה בשורשה ומקור חוצבה, בלבושים דיות ספירות דעשייה, כמו שכתוב בזוהר, לבושים תקינת לון במיניו פרחין נשמתין לבני נשה. זאת אומרת, באותו מקור שמשם מקור הנשמה נהיה שם פגם, ולכך אין כפרה לנפשו ולא למעלה. מה זה כפרה? אמרנו קודם ניקוי עד יום הכיפורים, וכמו שכתוב, וכיפר על הקודש מתומות בני ישראל ומפשעיהם. לפני השם תתהרו. למה הוא מביא שני פסוקים? שמתם לב?
זה תודה וזה מחפש,
לא? לא. שניהם כתוב חיפר וזה כתוב תהרו. קודם הוא מדבר וכיפר על הקודש. אז מי נהיה טהור? הקודש נהיה טהור. אחרי זה אומר, לפני השם תתהרו אתם. זה מקביל למה שאמר קודם, שעל ידי החטא אני פוגם למעלה בספירות הקודש העליונות, אותם אני מצליח לתמי גם על ידי החטא שאני עושה, וגם הנפש שלי נפגמת. כן? על דרך זה אומר בתיקון, יום כיפור, מה הוא עושה? וכיפר על הקודש, מה שתומות בני ישראל עשו לקודש העליון, שתימו אותו, וגם לפני השם תתהרו אתם. וזה מתי? רק ביום כיפור, לפני השם דייקה, דווקא לפני השם, כשזה לפני השם, לא כל יום. זה, אני שואל את השאלה, אז למה אנחנו אומרים כל יום סלח לנו אבינו כחטאנו, וכתוב שמיד שאדם מבקש סליחה מיד נמחל לו? עכשיו אנחנו נבין. פעם הסברתי לכם בסרט ימי תשובה, אנחנו אומרים סליחה, מחילה וחפרה. כל השנה אנחנו אומרים רק סליחה ומחילה. מה ההבדל בין שלושתם? אז הסברנו פעם. סליחה זה החזרת הרצון. כשהמלך כעס עליך, אז חוץ מהעונש, עוד לפני העונש, הוא פשוט כועס עליך. הוא שונא אותך, הוא לא אוהב אותך. ואתה צריך לפייס אותו שיחזור, יחזיר פניו אליך. אחרי זה יש מחילה. מחילה בלשון השעס זה ויתור על חוב. מחל על הכסף. מגיע העונש. על המרידה. אז המרידה עשתה שני דברים, היא הרגיזה את הקדוש ברוך הוא, ויש פה סילוק הרצון, לא יובה השם סלוח לו, אז ישן אף השם וקינתו באיש ההוא. על ידי שהוא מבקש סליחה, קודם כל הקדוש ברוך הוא מחייך לו, סולח לו. עכשיו הוא בא לשלב ב', מחילה על העונש. אם מחלת לי, אז אל תיתן לי עונש.
עונש
זה שהוא לא עשה את המרידה, גם עשה וגם לא תעשה. המרידה היא שווה בשניהם. מבחינה משמעתית עברתי על החוק, מגיע לעונש על זה שעברתי על החוק, זה חוץ מהפגם מגיע לעונש, אז על זה הוא מוותר לו. אבל מי שמעמיק יותר, באמת מי שלא יודע את העומק של התשובה לא זקוק לי יותר, גם לא מבקש יותר, רק תסלח לי על העונש, זה כל הבעיה שלי. לא יהיה לי עונש, שלום, הולך טייל. אבל אם הילד יש לו קצת יותר שכל, אז הוא מתחיל לבכות לאבא, אבל מה עם החליפה? אם כל מה שהיה אכפת לו זה שלא יקבל סתירה, ברגע שלא יקבל סתירה, יופי. החליפה שלו נקרעה ותונפה, אכפת לו, אין לו דעת בשביל זה. אבל מישהו מעמיק יותר, אז כואב לו, הוא רוצה כפרה. אז אומרים לו, כפרה, זה כבר נקרא ממש לנקות את הנשמה, זה צריך תהליך מיוחד. זה לא מספיק רק שביקשת סליחה. פה צריך להגיע לחומר הניקוי המיוחד שנקרא יום כיפור. ויום כיפור זה ינקה את הלכלוך של החטא. אבל יום כיפור לא יכול להחזיר אור שאיננו. אז מה הוא מסיים? תראה איזה יופי. אז הוא אומר, ולכן אין ללמוד מכאן שום כולה חז ושלום במצוות עשה, ובפרט בתלמוד תורה. זאת אומרת, מתוך הברייתא הזאת מישהו לומד אותה בשטחיות יכול ללמוד מכאן להקל במצוות עשה. כי מצוות עשה זה לא נורא, מקסימום, אינו זה אז משם עד שמוכלים לו, צ'יק צ'ק, מוכלים לו. לא תהיה לי בעיה רצינית. עשה עבירה, לא נורא, עבירה קטנה. אז אומרים לו, לא חביב, יש לך טעות אופטית. זה שכתוב אין עוד זז משם שמוכלים לו מיד, זה בגלל שמצבו חמור יותר. זה כמו להבדיל ברפואה, שבאים שני פצועים מתאונת דרכים, אחד אומר הרופא, אתה צריך לשכב פה חודשיים, והשני, גם הוא פצוע, אומר הקרובים, יכולים לקחת אותו. צד אחד, עלולים לשמוח. עד שבא מישהו ואומר, הוא ראה שהמצב הוא עבוד, אין מה לעשות בבית חולים, לכן הוא אמר לכם, תיקחו אותו מיד. זה שאמר, אינו זז משם עד שמוכלים לו, יותר אין מה לעשות. איך תחזיר לו את האור שנהדר? אם הוא יבכה, אז אני לא אתן לו עונש, אבל אני לא יכול לחדש לו את האור שהוא היה צריך להמשיך, הוא לא המשיך. ועד הרבה אמרו רזל, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה וכולו, אף שהם קריטות ומיטות בדים, ולא ויתר על ביטול תלמוד תורה. אז בפשטות אפשר לחשוב רק בגלל שזה תלמוד תורה מיוחד במינו, אבל כאן בהקשר הזה הוא רוצה להגיד, בגלל שתלמוד תורה זה מצוות עשה. חוץ מזה שתלמוד תורה יש לה ערך מיוחד, אבל עצם זה שזה מצוות עשה, אפילו קריטות ומיטות בדים, שזה כתם חמור, נזק גדול, אבל אם יש נזק אפשר לתקן אותו, אם יש כתם אפשר למחות אותו. אבל בביטול תורה, אם רגע לא למדת, אז אותו אור שהיית צריך להמשיך באותו רגע, אין? כן.
אתה אומר שמי שעבר על לא תעשה, המצב שזה יותר טוב ממי שביטל עשה?
ככה מה? תלוי ביחס למה. בוא נגדיר את זה יותר נכון. ביחס למרידה, כמו שאתה הסברת קודם. המרידה, חציפות במצוות לא תעשה יותר גרועה מה שבעשה, כי עשיתי אנטי הקדוש ברוך הוא, כן, אבל ביחס לתוצאות החץ ולתיקון, כן, כן, כי הלא תעשה יש לי עסק, פיצחתי שמשה ענקית, באמת חוב גדול, אבל אפשר לשלם אותה. אבל אם לא חניתי מפעל הפייס, ואותו כרטיס שהציעו לי, אותו כרטיס שהציעו לי, ואני זוכר את המספר. ואמרתי, לא, לא צריך. ובסוף זה הכרטיס הגרי. עכשיו אני אבכה, אני אתרח, אני אבקש סליחה, אני אגיד את זה. אין, אבל מה שהיה היה, אפשר לשנות את זה.
אבל זה קשה מצד אחר, כי יותר קל להמיד זכות על מי שביטל עשה, נגיד, זה היה לי זמן, ופה שם.
אז לכן הוא אומר שכל המושג של לימוד זכות קשור לעונש. לעונש, איך להגיד, תראה, לא מגיע לעונש, שכח, קשה לו, התעצל. זה ביחס לעונש. אבל ביחס לעובדה שהוא לא המשיך את האור, אז אין, לא. מה עשו?
זה מה שאתה לבין איזה שאתה גם תפילים פשוט, אתה מזלת, אתה פילוש איזה...
בלי כוונה.
לא, שבלב, לא שפסת פסות.
כן.
זה לפעמים שפורשים הרבה ברכות ברכים רבי, שזה גורם לכל כל מיני בעיות.
כן, נכון.
אז אם הוא לא עושה, אז אנחנו לא פרופסו שעושה לו כל הבעיות.
הוא לא עושה לו, זה הטעות. זה הטעות, זה הטעות. הקדוש ברוך הוא לא עושה לו. הקדוש ברוך הוא ברא עולם על פי טבע. אז כמו שאם אחד ישתה אקונומיקה הוא יגיד, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי ככה? הוא לא עושה לך. איך כתוב, האלוקים עשה את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. הוא ברא את העולם כך שאקונומיקה מזיק, והוא אמר לך שאלתי כך אקונומיקה. לקחת? אז זאת עובדה שזה פועל. זה לא, אז תגיד לקדוש ברוך הוא, אוי סליחה באמת, עוד פעם אני לא אעשה. זה לא אני עושה, הוא אומר, זה כך בראתי את העולם. אלא אם כן אתה רוצה שהוא יתערב בצורה ניסית לשנות את הטבע, אבל לא ברא כך את הטבע וככה זה פועל. אז כמו שיש טבע גשמי, ככה יש גם טבע רוחני. הטבע הרוחני אומר שאם המזוזה לא בסדר, אז כל מיני המשכות וכל מיני הגנות, וחוץ מזה הרבי פעם אמר, זה חשוב להזכיר את זה, במיוחד היום חשוב להזכיר את זה, כי יש כאלה, אפילו היה דיברו על זה, כאלה ששמחים על זה שהרב פרץ לא נכנס, אז מי שהזכיר לו את זה שהוא היה אומר שבגלל מזוזות האסון של הילדים והבונים שם בצומת הבונים, הרכבת בגלל מזוזות, כועסים עליו. אני זוכר היה פעם סיפור כזה, אני רוצה גם עליו ללמד זכות, אני זוכר שהיה פעם מרבי סיפור כזה, זה היה לפני הרבה שנים, היה אסון של מעלות, זוכרים? 26, 28 ילדים נהרגו שם, נהרגו במעלות, הבית ספר היה בצפת, ומיד החבדניקים בצפת שמעו עוד לפני שקרה, זאת אומרת כשהם היו בני ערובה, עוד לפני שנהרגו, אז הם מיד הלכו למנהל הבית הספר בצפת ועשו בדיקת מזוזות, ועד כמה שזכור לאז מצאו בדיוק מספר מזוזות שאחר כך התברר שזה מספר הילדים שנהרגו. ואז עשה רעש גדול בעולם, והרבי מלובביץ' דיבר על זה, אז היה, איך אומרים, אז היה בוער, מבצע מזוזה, הרבי כל הזמן דיבר, זה הגנה והצלה וזה. אז גם יצאו בטענות, לכאורה בצדק, כמו מה זאת אומרת, תכן, איזה מין צדק זה. אפילו אם אדם בעצמו, ביוזמתו הרעה, לא בדק מזוזה, גם לא מגיע לו בשביל זה עונש מוות. כל שכן שפה הילדים, תינוקות שלא חטאו עם המורה, או העירייה, לא עשו את חלקם, ומה הם אשמים. אז הרבי הסביר את זה, בשיחה מיוחדת. הוא אמר שזה לא בתור עונש, זה טעות. זה שקורה דברים לא טובים, כשהמזוזה לא תקינה, זה לא עונש על זה שהמזוזה לא תקינה. הוא ממשיל את זה במשל פשוט ונחמד. הוא אומר ככה, כשחייל יוצא לקרב, אז צריך כסדה. כסדה מגינה שלא יחטוף כדור, שאם גם יירה כדור עליו לא יחדור. עכשיו מה יקרה, אומר הרבי, אם חייל אחד לפני הקרב השלים ציוד, לקח מחבר שלו את הכסדה, העלים לו אותה, יצריך לתת לקרב, אין ברירה, יצא ככה בלי כסדה, בסוף ירו עליו ומסכן נהרג. האם אפשר להגיד שהחייל שלקח את הכסדה הוא הרג אותו? קרם זה משהו אחר, הוא הרג אותו, הרג אותו הכדור של המחבל, רק לו הייתה לא כזדה הוא לא היה נראה. או בוא נגיד שלא החבר לקח את זה, הוא בעצמו שכח אותה, אז אפשר להגיד מגיע לו עונש בגלל שהוא שכח את הכזדה, לכן הוא קיבל יראה. לא, הוא קיבל יראה כי ירו, לו הייתה לא כזדה הוא לא היה נפגע. זאת אומרת, יש סיבות אחרות, יש כל מיני עניינים, גזרות רעות וכל מיני צרות שמתרחשות בעולם, והקדוש ברוך אמר, אם יהיה לך מזוזה, גם אם מגיע לך מסיבה אחרת עונש, המזוזה תגן עליך. ברגע שאין לך את זה, אז לא בגלל המזוזה, אבל אין לך את ההגנה המתאימה. הנה למשל, גם משנה מפורשת, כתוב, על שלושה דברים נשים מיתות בשעת לידתן. על שאינם זהירות בחלה או בנידה או בהדלקת הנר. אז למדתי את זה עם ילדים בכיתה, הם שאלו באמת, מילא בנידה זה איסור קרץ חמור אפשר להגיד, אבל הדלקת הנר, חלה, מצוות עשה פשוטה שאין עליה קרץ. הדלקת הנר אפילו לא מצוות עשה, זה רבנן בכלל. ואיפה כתוב שבלי זה היא חייבת מיטה? זה א', ב', מוצאים הרבה שלא עושים את זה, הם לא מיטות, זה עוד יותר שאלה. אז התשובה היא, אומרים שם המפרשים, שעת הלידה זה שעת סכנה, והשטן מקטרג בשעת הסכנה. אחרת למה בשעת לידתן? אם זה היה עונש, אז סתם, מי שלא עומד לגנרות, תמוד, למה בשעת לידתן? בשעת לידתן זה סכנה, אז יש כתרוג. אז אם יש לה את ההגנה הזאת, זה מגן עליה. יכול להיות אחרת שגם עברה את אותה עבירה, עליה לא היה כתרוג. אז גם בלי הקסדה, עברה את הקרב ולא ירו עליה. לא, לא ירו עליה. אחד בא ואומרנו, עברתי את כל הקרב, הייתי בלי קסדה, ברוך השם יצאתי. אז מה זה ראיה? זה לא ראיה כלום. במקרה, לא ירו עליך. זה סימן שפעם הבאה תצא גם בלי קסדה. אתה מבין? אז לכן, כל ההסתכלות, הרבה חסידות, זה לא יותר עונש. והחטא הוא פשוט עובדה שגורמת לגם. ואילו האי עשיית מצווה זה עובדה שגורמת להיעדר האור. עכשיו לסיים בטוב, משפט אחד, אתם אמנם לא שאלתם, איך ייתכן בעולם שיהיה דבר שלא מועיל לו התשובה? אתה אומר בעצם שמצוות עשה, יש פה חיסרון שאי אפשר לתקן אותו. אז זאת אומרת שלא מועיל לתשובה. אז אמנם באופן שהתחיל אפשר להגיד, תראה, על המצוות עשה בכללות כן מועיל תשובה, אבל על החלק של האור זה לא מועיל תשובה. כן? אבל הגוף גם קשה, היהודי יכול לבוא בטענה לקדוש ברוך הוא, אני לא מסתפק רק בזה שסלחת לי על המרידה, אני רוצה תיקון האור שנהדר, נכון, הוא נהדר באמת, אבל אני רוצה לחזור בתשובה, אין לך דבר שעומד לפני התשובה. אז אילו זה היה מלך בשר ודם, הוא היה אומר, מה אתה רוצה שזה לך? אז לא לקחת כדורים, אין, מה אני, אתה רוצה שאני אירה במקומך? אבל להיות לזה הקדוש ברוך הוא, כל יכול, אז זה יכול גם להחזיר את הזמן אחורה. אז באמת כתוב שזה שנאמר שמובת לא יוכל לתקון, שהאור של המצוות עשה אי אפשר לתקן, זה בתשובה רגילה של כל ימות השנה. תשובה שהיא רק חרטה בעלמה. אבל אם יש תשובה בסגנון של ראש השנה, שזו תשובה ממעמקים, מעומקא דליבה, ובמיוחד כאשר זה ששב בתשובה רוצה את הכפרה הזאת, יש אחד שבכלל לא מבקש את זה, אז לא, לא צריך. אבל אם הוא דורש את זה, כמו שהרבי אומר המשיח, אם אתם תדרשו, we want משיח now, אז זה יביא את זה. אז אם יהודי ניגש בראש השנה לקדוש ברוך הוא ואומר, אני לא חושב עכשיו על כן עונש, לא עונש, אני רוצה את האור שהחסרתי, אז ממשיכים לו גם את האור, וזה מה שכתוב, אור חדש על ציון תאיר, שהקדוש ברוך הוא מחדש לו אור על ידי התשובה מעומקא דליבה שהוא עושה. זאת אומרת שכל ההבדל הוא שכאן יצטרך לעשות תשובה הרבה יותר חזקה. זה יתוקן בסוף, אבל יצטרך הרבה יותר לעבוד קשה מאשר במצוות לא תעשה, גם על ידי תשובה רגילה, מגיע יום כיפור, זה מתכפר. תפלא לשמוע, בנושא הזה שחלק לעולם הבא, יש דברים נורא מוזרים. יכול להיות אחד עובד עבודה זרה, זה עונש חמור מאוד, אבל לא כתוב עליו שאין לו חלק לעולם הבא, מי שעובד עבודה זרה. ומי שכופר בתחיית המתים, למשל, יכול להיות יודעים זה כאן, למדן גדול, הוא לא מאמין שיצא את המתים, לא יכול להיות כזה דבר, לא נראה לו. אז הוא לא יהיה לו חלק לעולם הבא. לכן זה א', ב', חלק לעולם הבא לא קשור לעניין של תשובה, וחלק לעולם הבא קשור, זה נדבר בהזדמנות אחרת, זה קשור רק לגוף שקם לתחייה, לא לנשמה. כל נשמה יהודית, איזה שלא תהיה, אפילו של אחר, יש לה חלק לעולם הבא. רק היא לא תקום בגוף הזה שעשה את המעשה הזה שאין לו חלק לעולם הבא, אז הגוף הזה לא יקום לתחייה. כוונה עולם הבא זה תחיית המתים. אבל הידך כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מצד הנשמה והמח כולם צדיקים. כן, אתה מתרגש, זה יהודי, יש לו חלק אלוקה ממעל, אמנם הוא צינף אותה חזק מאוד, כן? אבל הכל זה על הגוף, זאת אומרת אותו גוף שעשה את הדבר הגרוע הזה הוא לא יקום לתחיית המתים, אבל חלק הנשמה זה חלק אלוקה ממעל, אלוקה לא יכול להשתנות, שום דבר בעולם לא יכול להשתנות אותו, זה נצח.
גם אחד כזה שגורם
לא משנה, לא משנה, זה הכל הגוף, נפש היא נפש אלוקית, וכדי להראות לך, הנה, כל דבר צריך לקשר היום עם המשיח, כן? כדי להראות לך עד כמה יש הבדל בין הנשמה לגוף, בין החיצוניות לפנימיות. בחיצוניות הוא גרם אסון גדול, כן? זה מצד הגוף, לכן הגוף לא יקום לתחיית המתים. בפנימיות, למרות שזה לא הייתה הכוונה שלו, אבל הוא היה כלי בידי הקדוש ברוך הוא, אתה יודע? הרמב"ם אומר בסוף הלכות מלאכים, זה לא כתוב בדפוסים הרגילים, זה כתוב בהשמטות של הצנזור. יש קטעים שהצנזורים היו משמיטים, שהיה שם דברים על הנוצרים, על המוסלמים. אז באותו הלכה מפורסמת שלמדנו אותה חזק, אתם זוכרים, על יעמוד מלך מבית דוד, אם עשה והצליח, הרי זה משיח בוודאי. אז שם כתוב, הרמב"ם אומר, ואם לא הצליח עד כה, או שנהרג בידוע שאינו זה, וכן וכן הלאה, ולא ימידו הקדש ברוך הוא אלא לנסות בו רבים, כמו בר כוכבה. אחר כך הוא מוסיף, ואף בלשון חידוש, זאת אומרת לא רק בר כוכבה שהוא היה מלך כשר אבל לא משיח, אלא עוד יותר מזה אני אגיד לך חידוש, ואף הישמעאלי הזה מוחמד המתכוון וישוע הנוצרי, הוא אומר במפורש שכל זה שהם באו לעולם וכל מה שהם עשו את התנועה הגדולה שלהם לא היה אלא ליישר דרך למלך המשיח. לא שזו הייתה כוונתם, הקדוש ברוך הוא שם אותם ככה. למה? הוא אומר, עד אז הם היו עובדי אלילים כולם. מי דיבר לך על משיח? היית בא לדבר על משיח, לא יודעים על מה אתה מדבר, יש לנו פסל וזהו, מה משיח? מי משיח? הם באו והאמינו בעצם ביסוד התורה, רק אמרו שמשיח זה מישהו אחר. אז מילא כל אחד מתחיל לדבר על המשיח, אתה מדבר על המשיח שלו וזה על המשיח שלו, אז הם מתחילים להתרגל לרעיון המשיחי שיבוא איזה משיח והוא יהפוך את כל העולם ובזכותו כל העולם ייגאל וכדומה, וכולם כבר מדברים על זה. אחר כך שיבוא משיח האמיתי, הוא אומר, אז כולם יראו ששקר נחלו אבותיהם ויחזרו לדעת האמת. זאת אומרת גם להם יש איזשהו באופן עקיף חלק, זאת אומרת גם ברע יש איזשהו התנגזות לכיוון המטרה של הטוב. אז לכן מצד הרע הגלוי אין לו חלק עולם הבא, אבל בכל זאת נפש אלוקית נולד להם יהודיה. זה נקרא ברית שהקדוש ברוך הוא קבע, ברית שאינה חוזרת, לא משנה מי ומה, הוא חלק אלוקם, מה, נולד יהודי ויהודי.